בראשית, בפרק כ"ו, בפסוק ו'. וישב יצחק בגרר. וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא, כי ירא לאמור אשתי. פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראה היא. כל זה ראינו. ויהי, כי ערכו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון. הזוהר אומר, השקיף בחלון החוכמה. כלומר, הוא השכיל, הוא החכים להבין מה שקורה בביתו של יצחק. והנה, יצחק מצחק את רבקה אשתו. כלומר, התנהגות שמתאימה לאיש ואישה ולא לאח ואחות. אם כן, הוא הבין שמדובר באשתו. מה ההתנהגות הזאת? חז"ל אומרים תשמיש. שימו לב, דבר מאוד מעניין, זה הצדיק היחיד שהתורה מספרת לנו על חיי האישות שלו. דבר מאוד מעניין. זה היה אפשר אולי לוותר על זה. והנה הכתוב, לא מוותר על זה. בכלל יצחק הוא אדם מאוד מיוחד. הוא אדם שאצלו אין גבולות. מדברים איתנו גם על הטעם שלו, מה הוא אוהב לאכול. מדברים איתנו גם על חוש הריח, ראה ריח בני. גם על חוש המישוש, ימושני אבי. וגם על חוש השמיעה שלו, הקול קול יעקב. גם על חוש הראייה, ותכהנה עיניו מראות. כלומר, זה אדם שאצלו החושים מחודדים מאוד, מפותחים מאוד. הוא היחיד, אנחנו נראה את זה בהמשך, מבין האבות שעסק בחקלאות של קרקע. לא בצון ובקר בלבד, אלא גם בעבודת האדמה כפשוטו. שזה דבר לכאורה שמתאים יותר לקין, מאבות האנושות. אנחנו רואים הבל וקין, הבל עוסק במראה, והוא הנבחר. ואילו קין העובד בעבודת האדמה, הוא הפחות נבחר, הוא הדחוי. רואים שאצל יצחק אין גבולות, אצלו הכל כלול בכלכלה של הקדושה. כיוון שהוא אדם קדוש, כולו, מאז שנהיה עולה תמימה, הקריב את כולו, אז אם כן, אין אצלו יותר דואליות. ולכן התורה יכולה לספר לנו, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. עד כדי כך שזה כתוב בלשון הווה. אתם בוודאי זוכרים כשלמדנו על ישמעאל, לשרה הייתה ביקורת על זה שישמעאל מצחק בהווה, בעוד שהאידאל הוא יצחק בעתיד. לא יירש בנעמה הזאת עם בני, עם יצחק. והנה, אנחנו רואים פתאום את יצחק מצחק בהווה, לא בעתיד. לא עתיד לצחק או עתיד לצחוק, אלא מצחק. כלומר, הוא כבר נמצא במדרגת חיי העולם הבא. אלא? אגב, מה יצא בעקבות התשמיש הזה? אם נאמר שמדובר, שכל הסיפור הזה מתרחש אחרי הלידה של יעקב ועשיו, אז זה דבר אחד. אבל ייתכן לומר שדווקא אבימלך ראה את המעשה שממנו נולדו יעקב ועשיו, ואז אם כן זה משמעותי בהבנת הצד המקולקל שיש בעשיו. איך יכול להיות שמשני צדיקים כאלה יוצא גם אחד בבעייתי? ייתכן שזה המעורבות של אבימלך שהיא משמעותית בדבר הזה. ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר, אך הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי היא? ויאמר אליו יצחק, כי אמרתי פן אמות עליה. ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך, והבאת עלינו אשם. מי זה אחד העם? זה הוא עצמו. כן? למה נקרא אחד העם? הוא מאחד את העם. כן? אחד זה מי שכולל. זה משמעות של המילה אחד. אז הוא כולל את כולם, אחד העם. ויצא במלך את כל העם למור, הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנאי 100 שערים, ויברכו השם. כלומר, למרות שזה שנת רעב, יצחק זורע, וזה מצליח. פי 100 מהרגיל, 100 שערים. ויגדל האיש. מה זה ויגדל? נהיה עשיר. גדול בתנך זה אדם עשיר. וילך הלוך וגדל. עד כי גדל מאוד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה. ויקנו אותו פלישתים. אומרים חז"ל, כן. מה השאלה? עבודה? איפה ראית את המילה עבודה? מה?
עבודה.
עבודה כתוב. עבודה. אז אתה שאלת שתי שאלות. מה זה עבודה ומה זה עבודה? עבודה זה שאדם עמל. עבודה, הכוונה, קבוצת עבדים. בסדר? עכשיו, על כל ההתעצמות הזאת של יצחק, עליה אמרו חז"ל דבר מעניין. שהיו הבריות אומרים, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. מה כל כך מעניין בזבל של הפרדות של יצחק? כן, מה זה כזה, כזה טוב? לא. זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. זה אומר שהפרנסה של האומות לפעמים באה מהזבל של הפרדות של עם ישראל. מה זה הפרדות? פרדה זה בהמה חזקה מאוד, שיש לה חיסרון אחד, מהו? היא לא יולדת, כן? היא לא יכולה ללדת, כן? כלומר, זה מה שקורה. מה? זה כלאיים, במידה והכלאיים נעשו באיסור, אז זה גם באיסור. אבל זאת בהמה חזקה מאוד, אבל היא לא יכולה ללדת. לכן זה נקרא פרד, פרד נפרד. אבל הפרדה, למרות שהיא לא יכולה ללדת, סליחה? לא משנה כעת. הפרדה אמנם לא יכולה ללדת, נכון? אפשר ללמוד זה באנציקלופדיות. הפרדה אמנם לא יכולה ללדת, אבל היא יכולה לייצר זבל. זבל היא יודעת לייצר. והזבל, בכל זאת, זה מגדל. בזכות הזבל, הצומח, צומח יותר טוב. אז יש השתתפות של הפרדה במעגל המשך החיים, אבל באופן עקיף. נכון? לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף. זאת אומרת שיש בתוך עם ישראל, עכשיו, זבל זה לא דבר חסר חיות. נכון? בזבל יש הרבה חומרים אורגניים, הרבה הרבה דברים טובים שמסייעים להמשך החיים. רק מה? זה דבר מאוס. בני אדם לא כל כך נמשכים אחרי הזבל. וזה אומר, אם אנחנו מבינים, מדובר פה על מעשה אבות שהוא סימן לבנים, זה אומר שיש בתוך האומה הישראלית, יש חלק מן האומה שהוא נפרד. קוראים לזה, מי זה שנפרד מכלל ישראל? קוראים להם אפיקורסים. הם אפיקורסים, הם נפרדים, הם הפרדה. והם מייצרים הרבה זבל. אבל הזבל הזה מפרנס את אומות העולם. זה פשוט מפרנס את אומות העולם. אומות העולם מקבלים את החיות שלהם מן הזבל של הפרדות של יצחק. כן, עכשיו מעניין דווקא למה יצחק? למה לא זבל פרדותיו? של אברהם או של יעקב? כי יצחק מהווה את המשיכה המיתית של אומות העולם. כי הוא אדם שכמעט נהרג, וזה נתן את הרעיון לאומות העולם שהריגתו של יהודי זה מכפר על העולם. ומשם בא הזבל שמפרנס את הרוחניות של אומות העולם. בסדר? טוב. בואו נמשיך. ויהי, איפה אנחנו? ויהי לו, כן, וכל הבארות, פסוק תדבב. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו. כן, אביו זה אברהם. אנחנו לא ראינו בסיפור חייו של אברהם שאברהם חפר בארות. זה מסופר רטרואקטיבית. עכשיו אנחנו יודעים, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו. זאת אומרת, שהסיפור של הבארות, אף על פי שבוודאי גם אברהם חפר בארות, שייך יותר ליצחק מאשר לאברהם. כי יצחק כנראה יודע לחפור. כלומר, לחפש את החיים בתוך היסוד היותר נמוך של החיים, שהוא האפר. כיוון שהוא אישיות כוללת, קדושה מאוד, אז הוא הולך, הוא מחפש דווקא במקום הנמוך את החיות. אז הוא חופר בארות. נכון. נכון. חפר, לא, זה מוזכר, אבל זה לא כעסק מרכזי שלו. זה מה שאני אמרתי. ודאי, גם פה כתוב, כל הבארות אשר חפרו עבדי אביו. ודאי, הוא חפר את באר שבע. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמום, פלישתים, וימלאום עפר. מה? זאת בדיוק השאלה. כן, זאת השאלה. מה זה, למה לסתום את ה... כנראה שלא מעוניינים במה שאברהם מביא לעולם. למרות שאפשר לכאורה להשתמש בזה. כלומר, מה אכפת לך? אז לא אברהם, אז מישהו אחר ישתה. אם זה בא מאברהם, עדיף שזה לא יהיה. כלומר, יש לפעמים התנגדות למקורות חיים שבאים מעם ישראל. אם זה בא מזבל הפרדות, זה בסדר. אבל אם זה מים צלולים מדי, זה כנראה מעמיד בסכנה, זה מאיים על אוצרות החיים של האומות. אז מעדיפים לא להשתמש. מקורות החיים נשארו סתומים. מה זה הפועל הזה לסתום? לשים פקק, מה עוד? מה? לא, זה לא בסין וטט. מה זה? לא, לסתום... אני מסביר, מה שאמרת לסנו, אתה מתכוון לפועל לסתום בסין וטט, נכון? אבל פה זה לא מה שכתוב, אני בטוח שיש לך הטקסט לפניך, ושאתה רואה שכתוב אותיות אחרות, סמך תו ומן, נכון? כך שנה לא לחזור בבקשה על הניסיון להסביר שזה מלשון שנאה, אבל זה מלשון, אולי יש לכם רעיון אחר? סתם! סתם! סתמיות! כלומר, אתה לוקח משהו שהוא חי, ואתה אומר שהוא סתם. זה מה שנקרא להפוך סובייקט לאובייקט. כלומר, להפוך תוכן בעל אישיות, זה הבאר של אברהם, ואתה אומר, זה סתם. זה סתם, זה הופך להיות משהו במקום מישהו. כלומר, זה אובייקטיביזציה, הפיכת הנבואה, הדיבור, לפילוסופיה. זה סיתמום פלישתים. וימלאום עפר. ויומר, נכון, ויומר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת מנו מאוד. כן? מה עושים עם עפר? למה משמש עפר? לא. עפר זה פורה. רוצים בכל זאת לקבל מזה. הרי אם אתה, אם יש מקום שיש בו מים למטה, כדאי לשים שם אפר, יצמח מזה משהו. כן, וייצר השם אלוהים את האדם, אפר מן האדמה. אדמה זה לא נותן חיים, אפר נותן חיים. בכל זאת, כן, בדיוק. לינוק מזה משהו. אבל באופן עקיף. כן. כלומר, זה תמיד, מהאומה הישראלית לוקחים תכנים, אבל מסננים אותם. כן, אדוני?
למילה סתם, יש לה פירוש התנפי שלה? יש לה פירוש להפיל את הסתם?
לא. זה פירוש חסידי. הלאה. נכון. עכשיו, ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק. עצמת אתה עצום, חזק, עוצמה. כן. וילך משם יצחק, וייחן בנחל גרר, וישב שם. פגשתי ברחוב יהודי שאמר לי, אני רואה את השיעורים שלך באינטרנט. אני רואה מה שאתה אומר, תגיד, מה אתה אומר על הפסוק וילך משם יצחק? ככה, ברחוב. אמרתי לו, אם אתה שואל, סימן שיש לך מה לומר. אמר, נכון, יש לי מה לומר. אז אמר, שמכאן אתה לומד, שאם הנוכחות שלך באיזשהו שטח, שהוא שייך לך, גורם למריבה, עדיף להצטמצם בשטח יותר קטן. אמרתי לו, וכי שמאלני אתה? אמר לי, כן, מהבית, אבא שלי היה שמאלני. כן, ברור. אלא, מה אנחנו רואים מכל הסיפור הזה? שיש לפעמים מצבי נסיגה, זה בהחלט נכון. האם זה אומר שזה אידיאל? חלילה וחס. בסדר, אבל תתמודדו עם זה, כן. וילך משם יצחק, וייחן בנחל גרר, וישב שם. אגב, יש לציין, המקום שבו היה לפני כן זה היה גרר, נכון? איפה זה גרר? זה בגוש קטיף, איפה שהיה בגוש קטיף. אז אמרו לו, לך, למה אתה מפריע? למה אתה מפריע? אתה מצליח יותר מדי. אז תלך. כן? ככה אמרו לו. אין. בגלל החולשה הזאת, מה קורה? מעשה אבות. סיני לבן. וישוב יצחק. ויחפור את בארות המים אשר חפירו בימי אברהם אביו ויסתום ופלישתים, אחרי מות אברהם. ויקרא להן שמות. סימן שמה זה לסתום? זה לבטל את השמות. אז זה קצת קרוב לפרשנות על פי העברית המודרנית שנתנו, למרות שבעברית תנכית לסתום זה לא מלשון סתם. אבל בכל זאת אנחנו רואים שאחרי שביטל את הסתימה, קרא להם שמות. אז זה מתקרב לפרשנות על פי העברית המודרנית. נכון? כשמות אשר קרא להם אביו. ויחפרו עבדי יצחק בנחל. הם חפו. וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור, לנו המים! ויקרא שם הבאר עסק, כי תעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת. ויריבו גם עליה. ויקרא שמה שטנה. ויעתק משם. ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות, ואומר, כי אתה הרחיב השם לדו פרינו בארץ. למה על שתי הבארות הראשונות רבו, ועל השלישית לא רבו? בואו נבדוק. מי חפר את הבארות הראשונים? אני שוב קורא בפסוק י'ט. ויחפרו עבדי יצחק. אז מי חפר? עבדי יצחק. יפה. בואו נראה פסוק כף א', ויחפרו באר אחרת. מי חפר? עבדי יצחק. כל פעם רבים. עבדי יצחק חופרים, רבים. פסוק כף ב', ויעתק משם ויחפור באר אחרת. מי חפר? יצחק בעצמו. ולא רבו אלה. כלומר, כשזה העבדים שחופרים, העבדים הם אנשים פונקציונליים. צריך לחפור, חופרים. אבל איפה הקדושה פה? אין פה קדושה. אין קדושה, זה מזמין מריבות. אתה רוצה שדברים יצליחו, תביא את האדם הקדוש שיעשה. הוא צריך לחפור. הוא חפה ולא רבו עליה, כן? כן, למה לא? במים? איך אפשר לחפור במים? איך אפשר לחפור במים? הם מחפשים מים. בנחל? בנחל הם חפרו. אינני מבין את שאלת כבודו. שמה כבודו מבין שהמילה נחל זה מקום שבו יש מים? אז זה הטעות. נחל זה לא מקום שבו יש מים. נחל זה מקום שצריכים לזרום בו מים. בסדר? טוב. ויעל משם באר שבע. מה הוא עושה בבאר שבע? יש שם באר, נכון? מימי אברהם. הוא רוצה בכל זאת לחפור גם שם, נכון? אז תסתכלו, תעשו דילוג אחד לרגע, פסוק למד ב'. ויהי ביום ההוא, ויבואו עבדי יצחק, ויגידו לו, על אודות הבאר אשר חפרו. מי הם החופרים? עבדי יצחק. ויאמרו לו, מצאנו מים, ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. מה קרה כאן? הם חפרו מהעבדים. בכל זאת לא רבו. איך זה? אחרי שהצדיק נותן דוגמה, אז אלה הבאים אחריו יכולים לחפור גם כן ולהצליח. כלומר, זה, הקדושה לא נשארת אצל הקדוש, היא מועברת אצל הזרועות שלו. אבל זה מתחיל קודם כל מזה שהוא צריך בעצמו להיכנס לעובי הקורה, ומתוך כך יש המשך. אני חוזר עכשיו לפסוק כף ג' ויעל משם באר שבע וירא אליו השם בלילה ההוא. ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי ויבן שם מזבח וקש בשם השם וית שמע או לא. ויחרו שם עבדי יצחק באר. ואבימלך הלך אליו מגרר. ואחוזת מרעהו ופיחול שר צבאו. ויאמר אליהם יצחק, מדוע באתם אליי ואתם סניתם אותי ותשלחוני מאיתכם? שימו לב לאופן של התגובה של יצחק לאבימלך. כמה היא שונה מן התגובה של אביו. כשאברהם נפגש עם מלך פלישתים, הוא מתנהג בצורה של נכנע. ואילו כאן יצחק רב איתם. מדוע? אברהם הוא בעל מידת החסד, הוא לא יודע להפעיל את מידת הדין. לעומת יצחק שהוא מידת הדין, אז הוא יודע להפעיל אותה. פשוט, זה הבדל שונה. זה הבדל משמעותי. ויאמרו, ראו ראינו, כי היה השם עמך, ונאמר תהינה עלה בנותינו, בינינו וביניך, ונחלטה ברית עמך, אם תעשי עמנו רע, כאשר לא נגע ענוך. וכאשר עשינו ממך רק טוב, ונשלחה בשלום, אתה עתה ברוך השם, ויעש להם משתה, ויאכלו וישתו. וישקום בבוקר וישבו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. יש פה בעיה. הרי אתם זוכרים שלפי דברי הרשב"ם, הברית שקראת אברהם עם אבימלך, הרגיזה, אפשר לומר, את הקדוש ברוך הוא. ובעקבות זה הייתה עקידת יצחק. אז למה הוא חוזר על אותו הדבר? אלא שהוא בא לחדש את הברית שכבר נחרטה אצל אברהם. הוא לא מחדש ברית חדשה. זה אותה ברית. אז כאן זה בסדר, הוא יכול ללכת ויזה. כן. מה אתה אומר?
זה שיצחק מידת הדין, אנחנו יודעים, זה שאתה כל אמר, סניתם אותי וזה, אבל אנחנו רואים שאותו דבר, הוא לא עשה משהו, עשה ברית, ואכל איתה,
אבל הוא לא ויתר על כלום. אבל הוא לא ויתר על כלום.
מה יצא פה מידת הדין?
שהוא לא ויתר על כלום. לעומת אברהם שוויתר על משהו. פה הוא לא ויתר, זה בדיוק זה. זה כיוון שהוא מידת הדין, אז הוא לא מוותר על כלום, מצוין.
לא היה פה כלום.
אבל הוא לא ויתר להם. לעומת אברהם שוויתר לאבי מלך. זה אתה אומר, צריך בעצם גם לכבוש אותם. כנראה אי אפשר היה עדיין, לפעמים אין לך כוח. אתה אומר, צריך פה להזיז את ההר, אבל אין לי כוח. טוב. ויקרא אותה שברה, על כן שמאיר באר שבע עד היום הזה. לפני כן מה היה? הבאר נקרא באר שבע, ועכשיו העיר נקראת באר שבע. טוב, עד כאן להיום.